משנה. יום הדף י"ח עמוד א', אמרנו שאחרי השבעה ימים, אז אנחנו בעצם הולכים לפי סדר הדברים, ככה תוספות כבר הזכיר לנו, וככה רש"י כבר הזכיר, שיש דברים שהם הולכים לפי סדר כרונולוגיה. אז אמרנו, מפרשים אותו שבעה ימים, ואז בשבעה ימים הוא עושה את העבודה, וכי הוא נוטל חלק בראש, מקריב חלק בראש, נוטל חלק בראש, ועכשיו המשנה במשכם אומרת, מסרו לו זקנים מזקני בית דין וקוראים לפניו בסדר היום. הזקנים מזקני בית דין הם עושים חזרה איתו מה עבודת יום הכיפורים, ואומרים לו אישי כהן גדול, אישי זה לשון חשיבות, קרא אתה בפיך שמשכחת או שמה לא למדת. לא מספיק שאנחנו נקרא מה העבודה שאתה הולך לעשות ביום כיפור, תקרא אתה, אולי שכחת, אולי לא למדת. ערב יום כיפורים שחרית, כן, או שמחר, הוא אומר שבעה ימים הם לא צריכים להעביר את אותו שיעור, הוא יעביר חלק מהימים. זה לא פשוט, זה הרבה עבודה. ערב יום כיפורים שחרית, אז התקדמנו, הגענו לערב יום כיפורים, עמידין אותו בשער מזרח, מעבירים לפניו פרים ואלים וכבשים כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. הוא מסתכל עליהם וחושב, הבהמה הזו אני צריך לעשות מלאכה זו בזה, הבהמה הזו אני צריך לעשות ככה. אז הוא עומד בשער המזרח, ואז הוא רואה את בעצם סדר העבודה. מחר אני צריך קודם להיכנס לעשות ככה. אני יכול לומר לכם כמוהל, שכשאני למדתי את המילה, הייתי עושה אותו דבר. הייתי, כל פעם שהייתי הולך לשירותים, אז הייתי במוח שלי, מה בן אדם יכול לעשות שם? לא יכול ללמוד תורה. אז לפחות יכול להתאמן בדברים, כאילו, במחשבה שלו, לעשות אימונים של פעולות שהוא צריך לעשות, שהן פעולות של מצווה. אז בראש שלי הייתי חושב, אוקיי, איך אני עושה? אני מגיע לברית, עוצם עיניים ומתחיל כאילו לחשוב בראש, מה סדר העבודה? מה אני כמוהל צריך לעשות בברית מילה? תמיד החזרות שלי באה, זה הגיע למצב שכשאני הגעתי לברית, פעם הייתי ממש לא בעניינים, אז ממש הייתי חצי מת, לא הייתי מסוגל להתרכז בכלל, אבל זה על אותו, כי אני בראש שלי כל כך הרבה פעמים חזרתי על מה אני הולך לעשות בברית מילה, שזה הולך, זה הולך. זה שיטה טובה, אני אומר לכם, זה בהרבה דברים, אם בן אדם צריך לעשות פעולות טכניות, שבן אדם פשוט יושב וחושב, מה אני הולך לעשות מחר? מה סדר העבודה שאני הולך לעשות כדי לעשות את הניתוח הזה, את הברית מילה הזאת, השחיטה הזאת, כל דבר. אני מצטער שלא עשיתי את זה כשלמדתי סתם. כי בסתם אני ראיתי שאני עד כדי כך שכחתי שאני אפילו לא זכרתי דרך איזה נקב ב... חרירה של התפילין, אתה מתחיל כשאתה תופר את התפילין. יש מסעות על זה, אז עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, אבל לעשות זה דבר אחד, ולשבת ופשוט לחשוב, לדמיין בראש שלך, מה אני הולך לעשות, הדמיון הזה מאוד מאוד משפיע, לחרות את זה בראש. ואני רואה שברית מילה יאיר אותי באמצע הלילה, אני יכול להיות לגמרי לא מופס, אני יכול לעשות על עיוור. אני אומר לכם, אני יכול לעשות ברית מילה עם עיניים מחוסות.
אבל ניסה פעם?
לא ניסיתי. אני אומר לכם, לא. זה באמת, בברית מילה אני יודע שככה. ובסתם, אני לא למדתי, עבדתי, אפילו עבדתי את הספר סתם במשך שנה, אבל אני לא זוכר כלום. לא זוכר כלום, לא התאמנתי, ואף פעם לא עשיתי את החזרות האלה בראש. אני חושב, אני אומר, מה שהכהן גדול עושה כל השנים, זה הפריע לי המשנה הזו. מה הוא עושה? אז אתה רואה בהמה, מה זה מועיל לך? זה לא ככה. ראיתי על עצמי כשלמדתי מילה. אז יש את אתה עוצר וחושב, רגע, מה אני הולך לעשות מחר? החשיבה הזו היא חשיבה שבן אדם מאוד מאוד בונה את הרגל באדם. מחר אני קודם צריך להקריב את הקובן הזה, אחר כך את הקובן הזה, ואחר כך בין זה לזה אני עושה את זה. החשיבה הזו היא מאוד מאוד טובה להרגל. כל דבר מעשי שבן אדם צריך לעשות, זה מאוד עוזר שהוא עושה חזרות כאלה בראש שלו. אז הם עשו לו את החזרות האלה, הוא עומד בשער המזרח, מעבירים לפניו פרים, אלים, כבשים, כדי שהם מקריב רגיל בעבודה. אז תמיד לא הבנתי, מה הוא צריך לראות את הפרים וכבשים אלים כדי שיהיה מקרב רגיל בעבודה? לא נכון. הוא רואה פר עוצר. אוקיי, מחר, מתי אני עושה את הפר? כך, 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 כך. ותלמידים שלי, שלמדתי את המילה, אלה שאימצו את היצעה שלי, אני ברוך שם רוב אלה שלמדו מילה, הם מתמידים. אז אין להם אף פעם זמן להתעסק בחזרות כאלה. אז אני אומר, יש שני זמנים, בן אדם הולך לישון, יש בן אדם הולך שירותים, הוא לא יכול ללמוד תורה. אז תעשה חזרה על הפעולות הטכניות. מה אתה עושה בברית מילה? אני לא אומר תעשה חזרה על הברכות. אז תעשה חזרה טכנית, בראש שלך, תעשה, אני נכנס לברית, התפקיד שלי עכשיו זה, להכין על הפת ג' ד' ו'. אני מקבל את התינוק, אני צריך להכין כך, 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 כך. אני מגיע לברית, אני עושה כך. תסדר את כל סדר עבודה. אלה שעשו את זה, זה אצלם. אלה שלא, היה ברית אחד, היה תמיד אחד, נתתי לו לעשות, פתאום הוא התחיל להתברבר. אמרתי, רגע, מה אתה מתברבר? לא חזרת? לא, הוא לא עשה את זה. זה... בסדר.
לא קרה שום דבר לילד כמובן, אבל...
אבל כשהוא היה צריך בעצם לעמוד פתאום לחבוש, הוא לא היה מסודר בראש שלו איך עושים את החבישה. זה הבדל שמיים וארץ. חזרה למשנה. כל שבעת ימים לא ימנין ממנו מאכל ומשתה. נותנים לאכול מה שהוא רוצה בשבעה ימים שהוא מופרש. ערב יום כיפורים עם חשיכה, לא היו מנחים אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה. ושימו לב שיש הבדל בין סמוך לחשיכה לאם חשיכה. בישלמה שמה שכח לחיי. אני מבין שהמשנה אומרת שהזקנים אומרים לו, קראת בפיך אולי שכחת, בסדר, מסתדר, כל אחד יכול לשכוח. אלא שמה לא למד ממוקמינן כי הגבנה, מה, אנחנו נעמיד כהן גדול שאף פעם לא למד את פרשת החימות והתניה, והכהן הגדול מאחיו, שגדול מאחיו בכוח, בנוי, בחוכמה ובאושר, זאת אומרת הוא צריך להיות גדול מאחיו בכל הדברים, כולל החוכמה, חוכמה זה תורה. אחרים אומרים מניין שאם אין לו, שהוא לא עשיר. אחרים כללית זה רבי מאיר. כן. רבי מאיר. מניין שאם אין לו, שאחיו הכהנים מגדלים אותו, שכל אחד נותן לו קצת תרומה, ואז הוא נהפך להיות עשיר גדול, כי כל כהן נותן לו קצת כסף. תלמוד אמר, והכהן הגדול, מי אחיו גדלהו משל אחיו, כל האחים נותנים לו קצת כסף, ואז הוא נהיה עשיר גדול, אז גם אם הכהן גדול לא היה עשיר, אז הוא נהיה עשיר. אז רגע, הברייתא אומרת שהוא צריך להיות גדול בחוכמה, המשנה אומרת, יכול להיות שהוא אף פעם לא למד את הפסוקים של עבודת יום הכיפורים, איך שייך, אמר רב יוסף, לא קשה, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני, בבית ראשון, באמת ככה היו הכהנים גדולים.
זו שאיפה.
כן, בבית שני המצב לא היה תקין, דאמר רב אסי, תרקבה דדינרי, אילה למרטו, בביתוס, ליאנה מלכה, על, ויש בו גרסה עד, דאוקמה, וככה משמע ברשי בהתחלת המסכתה, רשי מביא את הסיפור הזה קודם במסכתה, הדאוקמה ליהושע בן גמלא וקנה רב רבי. מרטו בת ביתוס הייתה שירה גדולה מאוד, היא הייתה אלמנה, וקידשה יהושע בן גמלא, והיא נתנה הרבה כסף לינאי המלך למנות את בעלה החדש לכהן גדול. אז מה? כן.
אז מותר באמת לכהן גדול של אשתו שיבחת המנה?
אני לא יודע. לא יודע. אומרת הגמרא, אז רואים שבימי בית שני הכהונה הגדולה הלכה לפי כסף, וממילא היו גם כהנים גדולים שמימים לא קראו את הפסוקים של פרשת החימות, העבודה של יום כיפורים. ערב יום כיפורים שחרית, אמרנו שמעמידים אותו בשער מזרח, מעברים את הבהמות לפניו. תנה, אף סעירים. בתוספת כתוב גם סעירים. במשנה רק היה כתוב פרים, מלים וכבשים. תנה זה כללית תוספתא, למרות שפה אין ציון לתוספתא, אז נאמר שזה ברייתא. ותנה דידן מיתה מלותני סעירים, למה במשנה שלנו לא מנוי סעירים, רק פרים אלים וכבשים? כיוון דל חדקת, ומאחר והסעירים בעצם באים לחפר על החטאים של עם ישראל, חל שדעתי, אם הוא יראה את הסעירים, זה יחליש אותו. אוי וי, לעם ישראל יש עבירות. יחי פר נמי על חטא ודעתי, למה בפר אין אותה בעיה? הרי הפר מחפר על הכהנים באותה מידה שהסעיר מחפר על שאר ישראל. אומרת הגמרא, פר כיוון דעלה ועליך והכהנים הודעתי, מאחר והפר בעצם הוא דווקא על משפחתו הכהנים, ואחיו הכהנים היא כאין אשתית במילדה מידע ידע לי. מה?
מחזיר אותו בתשובה.
כן, זה לא מחליש אותו, כי הוא עצמו, הוא מכיר את הכהנים, ואם יש מישהו שהוא לא בסדר, הוא מחזיר אותו, הוא מהד עלי בתשובה. וכולו ישראל לא ידע, לא שייך שהוא ידע בכל כלל ישראל. ממילא הוא אומר, מי יודע על כמה עבירות הסעיר הזה יבוא, וזה יחליש את דעתו. הפער הוא לא כל כך מודע, כי הוא אומר, בסדר, לא ידוע לי שיש איזושהי בעיה אצל הכהנים. זה לא מחליש את דעתו. אמר רבי נהיינו דאמר אינשי, איבר אך תרדי לי ההווה, בשוק הקמא לא תחליף. אם האחיין שלך, הוא נהפך להיות השוטר של המלך, אל תעשה את ה... אוקיי. בסדר? אל תעשה את העסקים שלך בשוק לפניו, כי מאחר הוא אחיין שלך, אז הוא יודע בדיוק מתי אתה מעלים מס כאן ועושה דברים שם, אז הוא יעשה לך הכי הרבה בעיות בעולם. אז אם הוא נהפך להיות השוטר, אל תעבוד בשוק איפה שהוא נמצא.
אז אותו דבר פה, הכהן גדול, הוא יודע מה הולך אצל כולם, הוא יודע איזה כהן, הוא לא בסדר באלף, בבית, בגימל, זה לא מעסיק אותו הפער, כי הוא יודע על איזה עבירות בעצם זה, מה במשפחה כולם יודעים מה קורה אצל כולם. כן, ככה זה נראה. כל שבעת הימים לא היו מונים ממנו מאכל ומשתה. תניא, רבי יהודה מנקוסה אומר, מאכילים אותו סלטות וביצים כדי למסמסו, אנחנו רוצים לגרום לו שלשולים, שהוא יוריק את הקיבה שלו, והוא לא יצטרך בתוך כדי עבודה ללכת פתאום להיפנות. אמרו לו, כל שכן שאתה בולדי חימום, זה לא טוב, כי אנחנו לא רוצים לגרום לו קרי, תאכיל אותו סלטות וביצים, אלה מאכלים שמרבים את הזרע. אז הגמרא עכשיו תיכנס לדיון, איזה מאכלים מרבים את הזרע, ולגמרא הזו יש נפקמין המעשית, שבהלכה מוזכר שלא לאכול מאכלים שמרבים את הזרע, ערב יום כיפור, כל אדם לא רוצה לראות קרי בליל יום כיפור, ויש בזה נפקמין ההפוכה, שאני תמיד אומר לאנשים שהם בשלב של השתדלות בפרו ובו, ללמוד את הגמרא הזו כדי לדען מה מועיל לפרו ובו. אומרת הגמרא, תניא, סומכוס אומר משום רבי מאיר. סומכוס אמר משום רבי מאיר, נכון? סומכוס היה תמדוש רבי מאיר. אין מאכילין אותו לא אבי, ואמרי לה לא אבי, ויש אומרים אף לא יין לבן. לא אבי, מה זה אבי? לא אתרוג ולא ביצים ולא יין. אלה מאכלים שמרבים את הזרע. ולא יין ישן. ואמרי לה לא אבי, לא אתרוג ולא ביצים ולא בשר שמן ולא יין ישן. ויש אומרים אף לא יין לבן, מפני שהיין לבן מביא את האדם לידי טומאה. כן, כן, עצם זה שיש ריבוי זרע, כן. טוב, תנו רבנן. יש פה, הגרא מוסיף פה, הוא שם בסוגריים, זב תולין לו במאכל, בכל מיני מאכל, הוא שם את זה בסוגריים. אלעזר בן פנחס אומר, משום רבי יהודה בן בתרא, אין מאכילין אותו. אז רשי, זב תולין לו במאכל, אם אכל מאכל הרבה מכל מין שהוא, תולין לומר שמחמת רוב מאכל רעה, ואינו זב לתומת שיבה ולקורבן, דכתיב בשרו, שהזוב צריך להיות מבשרו, אנחנו דורשים ולא מחמת אונסו. אבל בעל קרי תמה באונס, דאין קרי וזוב באים ממקום אחד, ואין מראהן שווה, שהזוב דומה למי בצק שסורין, ואינו קשור אל הכלובן ביצה המוזרת, כן? זוב, מה ההבדל בין זוב לזרע? שהזוב נראה כמו מי בצק סורים, והוא לא כל כך מחובר, הוא לא כל כך סמיך, אלא כמו לובן ביצה מוזרת. שכבת זרע קשור כלובן ביצה שאינה מוזרת. הרבבת אותה. אם אתה הרבבת אותה, אז זה פחות מחובר כל הלבן שבביצה. אז החילוק הוא חילוק דק, נכון? בין זוב לקרי. מה עוד הבדל בין זוב לקרי? זוב יוצא בעבר רך, קרי יוצא דווקא בעבר קשה. אבל הם לא באים ממקום אחד, הזוב והקרי. בעל קרי תמי לאונס. זה רשי שדי מסכם זוב. זה רשי שכדאי לזכור אותו. אז כשבן אדם מגיע לפנינו ואומר לנו, ראיתי זוב. אז אנחנו, אומרת הברייתא, הדבר ראשון, תולין לו במאכל. אם הוא אכל הרבה, אנחנו אומרים, זה יכול לגרום זוב, הוא לא תמי והוא לא צריך להביא קורבן. בכל מיני מאכל הוא לא תמי שיבה והוא לא מביא קורבן. בכל מיני מאכל. אלעזר, אם הוא אכל הרבה, אז זה לא משנה איזה אוכל. אלעזר במיחס אומר משום רבי יהודה בן בתרא, אין מאכילין אותו. כשאנחנו בודקים אותו, הרי הזב צריך להיות שבעה נקיים, בימים האלה לא נותנים לו לאכול, לא חגבי ולא גבם, ולא כל דברים המביאים לידי טומאה. לא חגבי, זה ראשי תיבות, לא חלה ולא גבינה ולא ביצה ולא יין, ולא גבם, מגריסין של פול, ובשר שמן, ומר יייס, שאולי זה מור יייס, אני לא בטוח, כן, מור יייס זה הציר של דגים, אני לא בטוח אם זה הכוונה פה, ולא כל דברים, מה? ולא כל דברים המביאים לידי טומאה. אז הברייתא מסיימת ואומרת, גם שאר דברים שמביאים לידי טומאה. מה זה מרבה? להטויה מי? להטויה דתנו רבנן. חמישה דברים מביאים את האדם לידי טומאה, ואילו הן. יש חמישה מאכלים, אז בינתיים איזה מאכלים ראינו? בוא נעשה חזרה. היה לנו אבוי, אתרוג, ביצים, בשר שמן, יין ישן. לא, שתדעו, אני בעניין שפרובו עשיתי הרבה חקירות. לקח לנו שנתיים עד שזכינו לילד הראשון, אז כעבור חצי שנה, שלוש שנה, התחלנו להילחץ, עשיתי הרבה חקירות. ודיברתי עם קהילות של ספרדים, ואתם יודעים שיש מצוות עונה בליל טבילה.
ככה הגמרא בברכות אומרת, אז יש מצוות עונה או פעם או פעמיים בשבוע, יש חוץ מזה מצוות עונה בליל תבילה. אז אני לא זוכר, שאלתי כל מיני אנשים לעצות בעניין פרו ומה כל העדות אומרות, כל העדה אמרה לי כל מיני עצות אחרות מאוד מעניינות, ועדה אחת של ספרדים אמרו לי שהם נוהגים שכשהאישה חוזרת מהמקווה, אז היא מכינה סעודה עם בשר שמן ושום וביצים, כל הדברים שהגמרא פה מונה, ויין ישן, כל הדברים שהגמרא פה, היא לא יודעת הגמרא.
מפרום יין.
מה?
מפרום יין.
לא הבנתי. יכול להיות שזה מה שהיא התכוונה, אני לא יודע. היא התחילה לומר לי שזה...
חושב שבשולחן
אורך
כתוב
לו
גם לא לאכול יותר מדי.
נכון, 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 נכון. כן, כן. נכון. אבל כל המאכלים האלה, אז... כן, לא, תדעו, זה מאוד מעניין, כי אני דיברתי עם רבניות מעדות שונות, הרבנית קפח אמרה לי כל מיני דברים, שגם כן כתובים בגמרא. כל עדה יש לה כל מיני מסורות, מה מועיל, וזה מבחינה רפואית, יש זה הרבה מאוד היגיון, אבל זה לא משנה, סתם, אני אומר.
מבחינת רפואית, מה יש בדברים האלה שאין לדברים אחרים?
זה בהזדמנות אחרת נדבר. הלאה. אומרת הגמרא, מהם הדברים מבין לידי טומאה ואלו הן? השום, איך קוראים את המילה הבאה?
השחלים, לא?
שחלים, שחלים, לא יודע מה. זה בדיוק, יש לנו פה מילה בלעז, ויש לכם לעזי רשי? ביין. בסדר, לא יודע מה זה. והחלוגלוגות, גם כן לא יודע מה זה. והביצים, והגרגיר, כן? אז הברייתא אומרת לנו, אלה דברים שמבין לידי טומאה.
יש פה בגרגיר, הם אומרים שזה סוג של חרדל.
אוקיי.
השחרים, זה מבינים כאילו, והם לא מוכנים בדיוק.
אוקיי, בסדר, הלאה. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, ויצא אחד לשדה ללקוט אורות, אתם זוכרים את הסיפור עם אלישה, מוות פסירי של אלוקים, נכון? יפה, אז תנא משמיד רבי מאיר, זה גרגיר. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן אורות שמאירות את העיניים? אמר, מה?
מוות פסירי זה מאיר את העיניים?
הוא הלך ללקוט אורות, בטעות, הוא לא לקט אורות. הוא בטעות לקט פקועות שדה. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, יש פה גרסאות, המוצא או המוציא, גרגיר, ויש פה גם גרסאות בשוק, אם יכול לאוכלו, אוכלו. ואם לאו, מעבירו על גבי עיניו, או מוללו על גבי עיניו, יש פה גרסאות, אז זה מועיל לו. הגרגיר הזה, אם הוא נקרא אורות, זה מאיר את העיניים, אז זה מאיר את העיניים או על ידי אכילה, או גם אם אתה מעביר את זה על גבי העיניים. אמר רב פאפה, בגרגיר המצרנה, זה דווקא הגרגיר המצרי, אני חושב מצרנה, הכוונה היא מצרי.
זה שמתמה או שמעביד על...
מה? שוב?
איזה גרגיר הוא המתמה?
אני משער שזה זה. שהכל זה אותו גרגיר.
הגרגיר שמתמה גם טוב לרפואה?
כן. כל הדברים שמתמים הם בעצם דברים מאוד בריאים. כן. הם רק מוסיפים בריאות, הם מוסיפים כוח גברה, וזה...
מה זה אומר?
מה?
שתלויים בהם טומאה, מה זה אומר?
שאם הזב ראה טומאה, אז אנחנו לא נאמר לו שהוא טמא שבעה, לא נאמר לו שהוא צריך קורבן, אלא נאמר לו יכול להיות שזה מה שגרם לו.
ושואלים אם הוא אכל את הדברים
כן,
האלה?
כן, אז יש לנו כל מיני בישות חקרות, שואלים אותו, האם הרהרת באישה יפה, האם קפצת מעל גג, האם התאמצת הרבה, יש הרבה שאלות ששואלים את הזב. אחד מהם זה האם הוא אכל הרבה, ואחד מהם זה אם הוא אכל את המאכלים האלה.
לגבי מצרנה, יש גם לגבי הדסה, מצרנה,
כן.
בסוכה שיש
תה, פרושים,
במצר, או שזה מצרנה.
יפה, יש הכוח, תודה רבה. מה?
יש
פה רשי
פשוט.
איפה רשי? הגדל על המצר, לא ראיתי את הרשי. תודה. יפה, יפה. ראיתם את רשי? כן, מצרן, אני לא ראיתי את רשי. תודה רבה. הגדל על המצר שאין סביבותיו זרע אחר שיקחיש כוחו. אמר רגיד למה רב? אחסנאי, בן אדם שהוא עורך, לא יאכל ביצים, כי ראינו שביצים מביאים קרי, ולמרות שזה נורמלי שמדי פעם קורה לאדם קרי, אבל כשהוא עורך זה לא נעים, וגם המערכים הוא מתגנה בעיניהם. ולא ישן בתלתו של בעל הבית, גם כן, שלא יקרה מצב שהוא מוצא עליו קרי. רב כמקלה לדרשיש, זה, הוא היה רגיל ללכת לשם, למקום שקוראים לו דרשיש, מכריז מן הביא ליומה. האם יש מישהי שרוצה להתחתן איתי דווקא ליום הזה שאני מגיע לפה? רב נחמן כמח כלל אשך נציב מכריז, מה נביא ליומה? מי רוצה להתחתן ליום הזה? והתנא רב לזמן יעקב אומר לו, יישא אדם אישה במדינה זו וילך וישא אישה במדינה אחרת, שמה יזדבגו זה את זה ונמצא אח נוסח אותו. אם בן אדם לא יודע מי הם האחים האחיות שלו, מה זה יועיל? הוא ממלא את כל העולם ממזרות, ועל זה נאמר הוא מעלה הארץ עימה. אמרי אנו בני הישיבה, רבנן קל היתלו, אם זה, אם יהיה להם בן מהניסויים האלה, כולם זה יהיה מפורסם מאוד, זה לא בעיה. ואמר רבה, תבוא להינשא ונתפסה, צריכה לשב שבעה נקיים, יש דין שהאישה מטיבה חומדת להיות נשואה, והחימוד הזה יכול לגרום לה לראות דם. ובגלל זה חז"ל הודיעו לנו שברגע שתבוא אישה להינשא, ברגע שהיא מסכימה להינשא, היא צריכה שבעה נקיים מאותו רגע, לבדות שהיא לא ראתה דם מחמד החימוד. מה? לא מתחתנים תוך שבעה ימים. תמיד יש הרבה יותר משבעה ימים.
נכון, אבל פה כאילו...
יש אומרים שמזה...
כאילו זה הכוונה שתבוא להינשא זה כאילו שיצאו הנישואים?
כן. יש אומרים שמזה השתשל המנהג, שהחתן והכלה לא מדברים בשבעה ימים לפני החתונה, בגלל זה.
מה מזה?
ככה, זה לא ברור אם יש כזה מנהג או מאיפה זה בא. אבל זה אחד מהתירוצים שנותנים לאחר המעשה. כן, כן, חלק מרבותיי בכלל לא החזיקו במנהג הזה. כן, אחד מרבותיי סיפר לי שביום לפני החתונה הוא נפגש עם קלתו. אני מאוד מחזיק במנהג, הנני אני, אני חושב שזה מנהג שמאוד חשוב למנוע מריבות בביטולי חתונה. מטבע הדברים כולם מאוד 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 לחוצים לפני החתונה, ואילו בדידי אבטל ימילת הייתי אומר, אל תדברו מהר, הוא סינן לחתונה.
ואם
אלו עושים
היו שישה חודשים לפני?
מה? אתה רוצה שאני ארחיב שתי דקות? אני ארחיב.
חייבים שלושה חודשים לפני להיפגש, כדי להוציא תעודת רווקות.
תמיד כשזוג מתארס, אתם כולכם רווקים פה, תמיד כשזוג מתארס, אז טבע הדברים זה שהחתן אומר, טוב, אפשר להתחתן מחר. לא מחר מוחותיים. והקלה אומרת, אפשר להתחתן עוד שנתיים. לא עוד שנתיים, עוד שנה וחצי. החתן ברגע שהוא מורס כבר רוצה ליישם, להתחתן, והקלה ברגע שהיא מורסת נחת דעתה, ומבחינתה יש, זה מלא, לא לחוצה, אפשר עכשיו לקחת את הזמן. אז בישיבה של הרב פיינשטיין נהגו באמת, שהחתן והקלה כמעט שלא מדברים בין האירוסין לנישואין.
ואני תמיד... לוקח הרבה זמן?
אני תמיד אומר, תאמר לקלה, כשהיא אומרת עוד שנתיים, תאמר לה, בסדר, אבל המנהג מהישיבה שלי, זה שאנחנו לא מדברים חוץ ממה שנצרח, צריך לבחור מיטות, צריך לבחור ריהוט, אז בסדר, נפגש. אבל חוץ מזה לא מדברים, לא מדברים סתם, כי כל ההתר לדבר עם בת, זה בעצם לצורך לבדוק, בדקנו, סגרנו, אין עוד על מה לדבר, אין עוד התר. ברגע שהבת שומעת את זה, זה אומר, טוב, עוד חודש וחצי, תמיד זה עובד, תמיד זה... אוקיי, אז... אבל לפעמים צריך יותר זמן, וחשוב לדעת, עכשיו אני אתן לכם את מאחורי הקלעים שחשוב לדעת, שבאמת הקלה צריכה שידברו איתה. זה צורך נפשי, וקלה מאוד מפחדת מהחתונה. רוב קלות מתחרטות על זה שהם התארסו בין האירוסין לחתונה, רובם של קלות מתחרטות, גם חתנים, אבל רוב הקלות בין האירוסין לנישואין מצטערות שהם מתחתנים עם הבחור הזה, ויש להם כל כך בספקות וכל כך בלחץ שיש להם חרטה, ועצם זה שמדברים זה הרבה פעמים מגבה אותה ונותן לה את הכוח ליישם, להגיע לחתונה. אז צריך לדעת שזה שני צדדים לאותו מטבע. מאידך גיסא, עצם זה שהם תקשרים הרבה, גם פותח פתח לאי-הבנות ולמריבות ולכל הלחץ של ההורים. בסדר.
אולי בגלל זה בארגנטינה יש מנהג ששם גם צריכים לעשות ניסויים אזרחים. אז הניסויים אזרחים זה בדיוק. שבוע לפני החתונה, ואותו לילה אחרי הניסויים אזרחים עושים את האירוסים, ומאז לא נפגשים.
יפה. יפה, יש כתוב בפתחי תשובה, אם כבר נגענו בדם חימוד, שהקלה לא שמחה דעתה בלי שיש תנאים. עכשיו, זה היה בימיהם, שתמיד כתבו תנאים, אז אם אתה לא כותב תנאים, אז אולי אתה לא רציני, אולי אתה לא הולך להתחתן איתי. האירוסין הרי זה לא מחייב הלכתית, התנאים מחייבים הלכתית. אז בימיהם, אם לא כתבת תנאים, אז לא שם לך דעתה. מהרגע ששם לך דעתה, אז יש לאדם חימוד, אז צריך לפרוש שיבה. אז בגלל זה כתוב ביתרי תשובה שצריך כן להקפיד, ואם לא כותבים תנאים, אז יכול להיות שלא שם לך דעתה עד ליל החתונה, ואז אולי הם אסורים שבעה ימים, צריך עוד שבעה נקיים. אז בסדר, אז בגלל זה החסידים מאוד מקפידים על התנאים. כן, נכון, אני תמיד אומר, בדור שלנו, אם אתה מהמשפחות החסידיות, איפה שהתנאים הם באמת רציניים, זה מתחייב החצי דירה, וזה מתחייב לממן 3 שנים, וזה הכל, זה מאוד רציני, אז בלי התנאים באמת אולי יש צד שיתואנת, זה לא רציני. אבל אצלנו, העמך בית ישראל, נקרא לנו המודרנישים, אני לא יודע איך קוראים לנו, אבל אנחנו, שלא חסידים, אז אצלנו אתה משלם לו אולם, אתה מקבל תזמורת, אתה מציע זמנות, אני מקווה ששם לך דייטה.
אז שלחנו כאילו לפגש את תראה למשפחה, נעשינו כולנו מראה, וסגרנו, כאילו אבא שלי, אבא שלנו למעלה, דיברו, אנחנו אותה לדיברנו כבר שעה למעלה. הם אמרו למעלה, דיברו, אחרי כמה...
כן, טוב, אם נגענו בזה, אז אצלכם ברוך שם יש הורים, אבל אלה מכם שההורים הם לא בתמונה, הרבה פעמים אצל החוזרים בתשובה, אז אנחנו, כאילו אלה שלומדים איתם, הולכים לייצג את צד החתן. וכבר היו לי שיחות מאוד קשות עם שני הצדדים, כי אתה, טוב שיהיה עוד מישהו שם, יש אנשים שמסתדרים טוב מאוד. יש אנשים שאם יש עוד מישהו שם, אז הם מסתדרים טוב מאוד. אני תמיד ממליץ שהעוד מישהו יהיה מישהו עם זקן לבן, לא אני. לא, פשוט ששני הצדדים יכבדו אותו. אם הם שניים יותר מבוגרים ממני, אז איך אני אגשר ביניהם? כאילו, מי אני? שני מסתכלים עליו ואומרים, יש לי ילדים בגיל שלך, מי אתה? ובצדק, אני מסכים, מי אני, נכון? אבל מישהו עם זקן לבן, אז מטבע דברים יותר מכבדים. אני כן ממליץ שיהיה עוד מישהו נוכח, זה תמיד עוזר שיש עוד קול שלא נוגע בדבר. ואם אין לחתן מי שיציג אותו, אז זה חשוב שיהיה מישהו שיציג אותו.
מה זה היה? אבל אני קל להעיד לאו?
יש להם כל הם ילדים מהילדים שלהם.
אבל מה זה אומר שהשמם קרו על ידיהם?
מה שמענו קודם?
מי שמתחתן עם אישה סתם ליום, אז הילד לאו דווקא ידע מי אבא שלו. באיזשהו שלב זה שוכחים מי הוא, מי היה, לא זוכר.
לא בהתחתן, לא בהתחתן עם מישהו,
אבל עם רב, כולם יודעים שזה רב. לא יהיה מצב שישכחו מי האבא.
אז היום זה גם, כאילו, זה גם לא דווקא רב, נגיד סלבס, מה שנקרא.
לא הבנתי.
היום זה יהיה גם לגבי סלבס, אותו...
היום זה קצת יותר מורכב, כי אנשים לא מקפידות לחכות 3 חודשים. ויש מלא תלמידים במכון מיר שלא יודעים מי האבא שלהם.
עכשיו, איך זה קשור למה
שדיברנו
קודם?
אנחנו התחלנו עם אחסנאי, שזה לא דרך ארץ שיקרי על הטלית, ואז ציטטנו שהיו רבנים שכדי להימלט מהחשש הזה, היו נושאים אישה, ושמעתי מרבותיי, אני לא זוכר איפה זה כתוב.
זה לא כתוב פה, כדי למנע מהחשש.
אני הסברתי את זה, נכון, בשביל זה אני פה.
זה לא קשור.
הלאה. אומרת הגמרא, רבנן הדוי אבו מדו להו מקדם אבו מקדמי ומשדרי שלוחה. הם היו מודיעים מראש, שולחים שליח, ואז היו לה את 7 נקיים. והיא בהתאמה, ייחודי אבו מייחתי להו, לפי שאינה דומה, מי שיש לו פת בסלון, מי שאין לו פת בסלון. זה לא שהם היו חיים איתם חיי אישות. אלא זה שהיא נשואה לו, שהוא יודע שהוא לא צריך להרהר, יש לו אישה, אם הוא רק רוצה, הוא כבר קידש, והיא שם, זה פת פסלו. וזה, רבותיי, היו מצטטים את הגמרא הזו, שהרבה פעמים אנשים חושבים שאדם גדול אין לו יצר הרע, ואנשים חושבים, או, זה לא אוקיי, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. זה לא חוכמה לעשות כאילו, אני מלאך, אין לי יצר הרע. אני כך. כשהייתי... בישיבה של הרב פיינשטיין, אז כל פעם שמישהו היה מתרס, הוא היה אומר, אתה הבא בתור. ואני תמיד אמרתי לו, אני בכלל לא מעוניין, לא רוצה להיפגש עדיין. אז באיזשהו שלב, אמרתי לו, הרב יודע כמה אני צעיר, אני חושב הייתי אז בן 19 או 20, לא יודע, אמרתי מה, אז הוא אמר לי, בסדר, בכל זאת. אמרתי, אבל כתוב בהלכה שרק מי שיצום תגבר עליו, מי שלא, נפשו חשקם תורה, שילמד תורה. אז הוא אמר לי, שמע, מטבע הדברים, בן אדם יצום יתגבר עליו. ואם בן אדם יאמר לך שאין יצרו מתגבר עליו, אז או שהוא שקרן, או שהוא לא נורמלי. אני, אבל לומר שהוא צדיק גדול, אני לא כל כך חושש. הוא אמר, טבע האדם זה טבע האדם. משנה, מה?
שהייתה לו תאונה בהיותו קטן.
מסרו זקני בית דין לזקני כהונה ולולו לעליית בית אבטינס והשביעו ונפטרו והלכו להם. אמרו לו אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחי שליח בית דין. אותם זקני בית דין שהיו קוראים לפניו בעבודת היום, העבירו אותו לזקני כהונה שהם ילמדו אותו איך לעשות את הקטורת ביום כיפורים, שזה צורה מיוחדת, מלוך אופניו קטורת שמים דקה, וזה עבודה קשה, אנחנו נראה בהמשך. אז הם לימדו אותו, הם העלו אותו לעליית בית אבטינס, ששם באמת היו מכינים את הקטורת, והשביעו שהוא לא יהיה צדוקי. הצדוקים הרי סברו שנראה בהמשך, שהם היו שמים את הקטורת על הגחלים לפני שהם נכנסים, הם היו אומרים, כי וענן הרי על הכפורת, פירוש הדבר הענן של הקטורת, אז הם יושמים את הקטורת על הגחלים לפני שהם נכנסים לקודש הקודשים, אז הם השביעו אותו שהוא לא יעשה את זה כצדוקי, ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו, עכשיו זקני הכהונה אומרים לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, הרי בית דין מינו אותנו ללמוד איתך, ומעניין שרשי פה מסביר, אישי אדוני, ואני לא יודע למה הוא לא הסביר את זה קודם, לא יודע.
אבל השלוחי של הכהנים, כן?
לא הבנתי.
מזוז, זקני בית דין לזקני כהונה.
כן, אז זקני כהונה יעברו איתו.
זה לא מה שהם היו פעם זקני כהנים גדול.
לא נראה.
איך הם יודעים איך עושים את הכתורת ביום כיפור?
כי הם תמידי חכמים, אתה גם תדע, נלמד עוד מעט.
אבל בעצם עבודתו, רק הטכניקה והכל, הכהן גדול היה עושה.
בסדר, אז הם למדו. אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחינו ושליח בית דין. משבין אנו לך במי ששיקן שמו בבית הזה שלוט שני דבר מקום שאמרנו לך, הוא פורש ובוכה. הגמרא תסביר שחשדו אותו שהוא צדוקי והן פורשין ובוכין. הגמרא תסביר שכל החושד בקשרים לוקה בגופו, אז גם הם פורשים ובוכים שהם צריכים לחשוד ושהם ילכו בגופם. אוי, אם הרב פה אז הרב יעביר. אנחנו צריכים להספיק דף, סליחה הרב, אנחנו עוד רבע שעה צריכים להספיק דף, אז שהרב יעביר.
רצה כף אחד שקיצר לא יראה קרה לכהן ביום כיפורים. מה זה? זה נס גדול שלא יראה קרה ביום כיפורים. ומשגים אותו פה שלא יראה, אל תראה קרה, אל תראה קרה, אל תראה קרה. אדם שאומרים לו כל זמן תראה קרה, קרה ביום כיפורים. אל תחלון על עכברים לבנים, אל תשכח, לא לחלון על עכברים לבנים, רק עכברים לבנים. ככה אמר לי עבור בחזר.
קיבלתי.
מה?
קיבלתי.
לא דברים עברתי.
קיבלתי. אם היה חכם, אז באותו לילה התקדמנו כבר ללילה שיום כיפורים, אז הוא דורש. ואם נאו, תמדי חכמים דורשים לפניו. אם רגיל לקרוא, קורא בתנך. ואם נאו, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו? בדברים מרתקים. באיוב, ובעזרה, ובדברי הימים. זה דברים שמושכים את הלב, זה סיפורים. זכריה בן קפוטה, אומר, פעמים הרבה קראתי לפניו בדניאל. תנא.
ולפני, בבית הראשון?
מה?
בבית הראשון?
בבית הראשון הוא היה דורש, הוא היה תמיד חכם. תנה. מה?
איזה יום המשנה הזאת?
עכשיו הגענו לערב יום כיפורי. תנה. הסיבה שאלו אותו לעליית בית אבטינס זה ללמדו חפינה, שהרי שם היה הכתורת, בלשכת בית אבטינס היו מכינים אותה. אז שם הוא יתאמן בחפינה. אמר פאפה, שתי לשכות היו לו לכהן גדול, אחת לשכת פרדרין ואחת לשכת בית אבטינס. לשכת פרדרין זה איפה שהוא היה ישן. לשכת אבטינס, שם הוא היה הולך ללמוד את החפינה. אחת בצפון ואחת בדרום. אחת בצפון דתנן, וב לשכות היו בעזרה. ג' בצפון וג' בדרום. שבדרום הייתה לשכת המלך, לשכת הפרווה, לשכת המדיחין. לשכת המלך, ששם יהיו נותנים מלך לקורבן. לשכת הפרווה, ששם יהיו מולכין אורות קודשים, ועל גגה הייתה בית התבילה לכהן גדול ביום הכיפורים. תזכרו, זה נראה את זה בהמשך. בגג בית הפרווה, הוא היה, שם הוא היה תובל ביום הכיפורים. לשכת המדיחין, שם היו מדיחין קרבי קודשין. ומשם... מה? אומרת הגמרא. ומשם... אתם איתי?
כן.
ומשם... מסיבה עולה לגג בית הפרווה. היה להם... מסיבה, רש"י מסביר... פה וגם במלאכים, שזה בעצם spiral staircase.
מדרגות לולייניות.
מדרגות לוליאניות, אז רש"י לא היה לו את המילה הזו. רש"י אומר שזה מדרגות שעורכות מקיפות על עצמם בעצם בעיגול. לגג בית הפרווה, שדרך המדרגות האלה היו עולים לגג של בית הפרווה. כן? אז לא היה לך בעצם פתח להגיע לגג בכל לשכה. אתה היית צריך לעלות דרך לשכת המדיחים, לעלות לגג, ואז אתה עובר על הגג כדי להגיע לגג בית הפרווה. כן? הם לא עשו חור בתקרה של כל לשכה. הכניסה לקומה הבאה הייתה דווקא דרך לשכת המדיחים.
אז המסיבה, איפה אתה?
המסיבה הייתה בלשכת המדיחים.
לא, המסיבה עולה לגג בית הפרווה.
כן, אתה עולה דרך המדרגות האלה שבלשכת המדיחים, ואז אתה מגיע לקומה הבאה, ואז אתה בעצם מגיע ללשכה שהיא...
כל לשכה היה אחד מעל השנייה?
לא.
אז? זה לא היה שני בניינים נפרדים?
יש פה את הלשכת המדיחים, זה פה.
אתה רואה פה?
זה המדיחים.
יש לך...
פרווה, מלח... זה שלושה בניינים נפרדים.
מלח, פרווה, מדיחים. הפרווה הוא באמצע. אתה עולה במדרגות דרך המדיחים, אתה מגיע לקומה הבאה.
כן.
בקומה הבאה בעצם אתה עובר פה, ומעל איזה.
כדי להגיע לקומה, המדרגות הן רק שם. עכשיו, איפה החדר? החדר הוא מעל לבית הפרווה.
למה לא עושה את המדרגות בבית הפרווה?
שאלה טובה, לא לעכשיו. אולי בהמשך נדון בזה, אם לא תלמד מידות, המפרשנים שם מדברים על זה. זה קצת יותר מורכב. הלאה. אומרת הגמרא, ג' שבצפון, לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. עכשיו נגדיר. לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר, אתם איתי? אתם זוכרים את המשנה הזו? אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול הייתה אחורי שתיהן, וגג שלושתן שווה. אתם איתי?
כן.
אוקיי. רש"י, אחורי שתיהן ללשכת הגולה וללשכת הגזית. מאחורי שתי הלשכות האלה היה עוד לשכה לכהן גדול, והיה להם בעצם גג אחד. גג שלושתן שווה, הכוונה היא שהיה גג אחד משותף לכולם. כן? לשכת הגולה, רש"י מסביר שהיה שם בור שקראו עולי הגולה, בגלל זה זה היה נקרא לשכת הגולה, שם היה בור הגולה, מה זאת אומרת הגולה? שעולי הגולה קראו את הבור שהיה שם, והגלגל נתון עליו, ומשם הספיקין מים לכל העזרה. זה היה המקום שבעצם היה להם מקום מים. כן, ככה רבותיי היו קוראים את זה. רבותיי, כשהם קוראים גם בשולחן ערוך, תמיד אמרו... מה?
גם את הבאר הגולה.
כן, באר הגולה. ככה רבותיי תמיד אמרו שמי שאומר שזה באר הגולה זה המרצות. כל רבותיי, לא רק במדרשת. כולם היו קוראים לזה, גם הפסנז הצהל, גם הראש כל תפילות ושניים. כולם היו קוראים לזה, גם בספר של המהר"ל, היו קוראים לזה באר הגולה. כן. המוחני?
באר הגולה.
לא, שמענים מים מכל העזרה. וגם אתה אומר משמש הפתימה מכל העזרה. יש מחשוב כזה שמכנסים לבור ומדלעים כאילו. קום לזה. ברך השמנתי.
לא יודע. לשכת הגזית, שם היה סנהדרין שישראל יושבת ודנה את הכהנים. אתם מבינים שאם היא יושבת אז זה לא היה בקודש. שם היה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה את הכהנים. ומי שנמצא בו פסול, היה לובש שחורים ומתעטף שחורים, הכוונה בעיטוף כללי צהל לטלית, ויצא והלך לו. זאת אומרת, הוא לא רק לבש בגדים שחורים, אלא גם בעיטוף, בבגד העליון היה שחור. אם הכוונה היא הטלית, אז פה אנחנו רואים שהטלית מסמנת יותר, זה לא רק... טוב, לבשתי בגד שעליו אני שם את הציצית, אלא יש בזה פן של סימון, וכתוב במדרש שבאמת הטליות, טליתות היו מסמנות את השבטים. כל שבט היה לו צורה אחרת על הטלית.
ואיך נכנס לבית המקדש?
לא הבנתי. פסול הכוונה היא בייחוס.
רק בייחוס?
כן. ושלא נמצא בפסול, היה לובש לבנים, הוא מתעטף לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. עכשיו, זה מאוד מעניין ההגדרה הזו, שזה כאילו התפקיד של הלשכת הגזית, זה התפקיד של הבית דין הגדול. זה אחד מהתפקידים. אלא מה? לא, זה תפקיד מהותי, וזה עדות ביוסף שהקדוש ברוך הוא, תארתן של ישראל זה דבר מאוד משמעותי, במיוחד בכהנים, אבל זה בעצם הכל כלל ישראל. אחת בדרום, דתנן, שבעה שערים היו בעזרה, ג' בצפון וג' בדרום, ואחד במזרח, שבע דרום. טוב, אנחנו הולכים פה מדי מהר, אני מציע שנתחיל פה מחר. מה? נעבוד עם המפה, כן. אני צריך להתכונן למנחה, נכון? אבל אין לי את הזמן עכשיו.